מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. שלום לכם, בוקר טוב. ברחוב בלפור בירושלים יושב הבוקר אדם אחד בודד שממתין במתח רב לקראת המלצות המשטרה, או אם תרצו מסקנות המשטרה, בפרשת אלף, הלא היא פרשת המתנות, הסיגרים והשמפניות שקיבל או לא קיבל. חוקי המשטרה כבר כתבו את השורה התחתונה בתיק הזה. לפי כל הערכות, ההדלפות והציטוטים, בין היתר גם דברים שאמר המפכ"ל בשבוע שעבר, החוקרים בטח יאמרו שראש הממשלה עבר עבירות של הפרת אמונים ואולי גם שוחד. ובנקודה הזו מתחיל הדיון הציבורי. תומכי נתניהו וגם נתניהו עצמו מנסים להגחיך את השורה התחתנה הזו, בטענה שעל סיגרים ומתנות לא הולכים לכלא ואפילו לא מעמידים לדין. מתנגדי נתניהו ובראשם מפגיני רוטשילד בתל אביב לא ממש מתעניינים מה הסיבות ומה יהיה כתוב במסקנות המשטרה. מבחינתם נתניהו אשם, לא משנה במה, אבל הוא אשם. מבחינתם נתניהו מושחת והוא צריך ללכת הביתה. הם גם מבטיחים הפגנות המוניות של עשרות אולי מאות אלפי אזרחים מול ביתו של נתניהו בחוב בלפור בירושלים. ואז יתחיל הלחץ הציבורי על חברי קואליציה בכירים לפרוש או להפריש את נתניהו מתפקידו, ומכאן ההידרדרות הפוליטית יכולה רק לצאת משליטה. לפיכך, האיש הבודד הזה ברחוב בלפור לא חושש מהחלטות המשטרה כמו מהסערה הציבורית והלחץ הציבורי שעלולים לבוא מיד אחר כך. הוא חושש יותר מלאבד שליטה במצב, בקואליציה ומלאבד את כיסו ואת הבית הממלכתי ברחוב בלפור בירושלים. זה הנושא העיקרי שיעסיק אותנו בפתח הדברים הבוקר עם חבר הכנסת יואב קיש וצמד הפרשנים יעקב ריבלין ואבי בלום, ונעסוק גם בחוק הגיוס, אפרופו מצבו הפוליטי של ראש הממשלה בתקופה הקרובה, גם בשני החיילים שניצלו אתמול בנס מלינץ' באזור ג'נין, גם תקציב המדינה, גם המתח הבלתי נגמר בין חרדים בירושלים לעירייה ולמנהלים הקהילתיים בשכונות המעורבות, ועוד עניינים ככל שנספיק. אך נפתח כאמור, כמו תמיד, עם הכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות הבוקר, ישראל בן צבי, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, ולהכותרות לבוקר זה. מליאת הכנסת אישרה לילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הביטוח הלאומי, הקובעת כי קצבת הנכות תעלה ותעמוד בפעימה הראשונה על 3,270 שקלים. 84 חברי כנסת תמכו בחוק ולא היו לו מתנגדים. ארגוני הנכים תומכים אף הם בהצעת החוק, לבד מארגון הנכים הופכים לפנטרים שהודיעו כי ימשיכו במאבקם. המשטרה צפויה לפרסם היום או מחר את המלצותיה בחקירות שביצע בעניינו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בתיקים המכונים 1000 ו-2000. כך נחשף הבוקר בידיעות אחרונות. אתמול דחה על הסף בית המשפט העליון עתירה הקובעת כי אין למשטרה לפרסם המלצות בתיקי החקירה שהיא מנהלת. בצהל ממשיכים לחקור את ניסיון הלינץ' שהראה אתמול בג'נין. במהלכו נגד וחיילת נכנסו עם מכונית צבאית לג'נין והותקפו על ידי המון פלסטיני. כלי נשקו גם של הנגד נגנב. בצהל בודקים כיצד השניים נכנסו לג'נין, למרות שיש שם שלטים אמורים על איסור כניסה של ישראלים לאזור. נשיא ארצות הברית טראמפ שוחח בטלפון עם מקבילו הרוסי פוטין ודן עמו בסכסוך הישראלי-פלסטיני. טראמפ אמר כי זה הזמן לפעול לקראת הסכם שלום בין הצדדים. מנהיג צפון קוריאה אומר כי יש לעודד את ההתקרבות בין ארצו ובין קוריאה הדרומית ואת מה שהוא מכנה הדיאלוג החם בין המדינות. הדברים נאמרו לאחר שמשלחת מהצפון סיימה ביקור בדרום. המשלחת אף העבירה לנשיא הדרומי הזמנה לביקור בפיוניאנג. נשיא דרום אפריקה זומה הודח הלילה מתפקידו על ידי הקונגרס הלאומי. רויטרס מדווחת כי אפשר ובית המחוקקים יתנגד להדחה וזו לא תצא לפועל. התחזית היום גשם יורד לפרקים ברוב אזורי הארץ, בחרמון גם ירד שלג. לקראת הערב הגשם ייחלש בהדרגה. אלה הכותרות.
תודה רבה ישראל בן צבי. בצוות התוכנית צביקה גרוניך העורך, על הביצוע הטכני מוטי קופפר. מתחילים. שוב שלום לכם, בוקר טוב, 8:03. אתמול בערב בגץ דוחה את העתירה שביקשה למנוע את פרסום המלצות המשטרה בעניינו של ראש הממשלה נתניהו. הערכה היא כי מה שיפורסם בסופו של דבר אלה מסקנות המשטרה ולא המלצות, שינוי בטרמינולוגיה של הנייר הזה שיאמר צריך להעמיד לדין, לא צריך להעמיד לדין, ומכאן הדרך עוד ארוכה עד לשימוע ועד לכתב אישום, דרך מאוד ארוכה. לא רואה מעט אנשים מעריכים כי המסקנות האלה צפויות להתפרסם היום, מחר, או ככה לקראת סוף השבוע, ואחד מהאנשיו של נתניהו בליכוד, שבטח יש לו דעה נחרצת בעניין, הוא חבר הכנסת יואב קיש. שלום לך, בוקר טוב.
בוקר טוב, אצלנו.
יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, אני רוצה לדבר איתך על כמה דברים, ומה שנראה הכי בוער, לפחות בתקשורת, זה החקירות ומסקנות המשטרה. לאן זה מוביל אותנו? נתניהו יצטרך לעשות צעד שאף אחד מכם לא רוצה לראות?
לא, תשמע, אנחנו עומדים לפני המלצות, זה שלב אחד במערך הרבה יותר ארוך ומשמעותי, שבו זה צריך להיבחן על ידי היועץ המשפטי לממשלה. אנחנו מכבדים את המלצות המשטרה, אבל אנחנו מכירים הרבה מאוד מקרים, שבהם, כולל אנשי ציבור ובכירים, ההמלצות בסופו של דבר לא שיקפו דבר מכל דבר מהחלטות לא של היועץ, לגבי כתב אישום, ולכן אני מציע גם לציבור וגם לכל המעוניינים בהחלפתו של נתניהו להתאפק, זה לא יקרה, זה לא הזמן, את זה צריך לנסות לעשות בקלפי ולא דרך...
אבל תראה, לא כולם מעוניינים בהחלפתו של נתניהו, לא כולם אנשי שמאל ואלה שצועקים שחיתות ברחוב, יש כאלה אנשים שאומרים לעצמם, אם נתניהו אכן נגוע בצורה כזו או אחרת בשחיתות, הוא לא ראוי לתפקיד ראש הממשלה, ולא צריך להיות איש שמאל בשביל לחשוב כך. יש
לא,
אנשים
ברור,
כאלה.
אבל אומר ראש הממשלה במפורש, לא היה כלום כי אין כלום, אנחנו לא מתווכחים פה על העובדות, יש פה שאלה האם קבלת סיגרים ומשקעות מהווה עבירה פלילית כן או לא, זה השאלה בעצם.
או האם הייתה תמורה, תמורת מה שהוא קיבל.
עזוב, כל הדיבורים על תמורה אני אומר לך בצורה אובייקטיבית, לא שאני מכיר את החקירה, אולי הדברים יפתיעו, אבל הוויזה הוא באמת, עזוב, זה באמת נשמע שטויות, אני יותר אומר, השאלה המהותית, האם הדבר הזה קביל או לא קביל, אני חושב שזה לא ויכוח על מה נעשה, האם היה, לא היה, הוויכוח הוא הפרשנות המשפטית לדברים שקרו, ואני אומר לך שאני מספר לחברים שלי מארצות הברית ומכל מיני מקומות אחרים בעולם שרוצים פה על להדיח ראש ממשלה שנבחר בכזה רוב על סיגרים, זה נראה להם מגוחך.
מה זיהם יותר את החקירות של נתניהו? הרעיון האחרון של המפכ"ל או האשמות כלפי החוקרים שהם פועלים בידיים לא נקיות?
אנחנו רואים שכמות ההדלפות לאורך כל השנה פלוס בחקירה, הדלפות די מגמתיות.
אבל טכניות, אבל הדלפות טכניות, לא כל כך מהותיות עם תוכן.
רחוק מטכני, עם הרבה פרשנויות והקלטות, וזה היה... היה קמפיין על גבי קמפיין של הדלפות מתוזמרות כנגד ראש הממשלה. יש לנו אמירות מאוד חריפות והאמת שמטרידות מצד ריטמן למשל, שטוען שבאחד המקרים הוא אמר שהאשמה כלפיו שהוא נבחן בה ונבדק היא עקב כך שהוא עוסק בחקירות רמות דרג. אני חושב שהדברים האלה בפירוש מעלים סימן שאלה וצריך לבחון אותם.
כי נתניהו טוען כל הזמן באמת, רודפים אותי, הקצינים הללו טוענים עליי שאני הפעלתי נגדם חוקרים, שיחקרו את העניין הזה, חוקרים פרטיים כמובן, שיחקרו את העניין, כל עוד זה לא נעשה, נעשה פה כאן משהו לא ישר, לא חלק, חקירה לא חלקה וישרה, ואתה כיושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, יש לך יכולת אפשרות לבוא לבדוק, לחקור את כל העניין הזה?
צריך להסתכל ולחשוב אפילו כל נחקר, שהיה שומע שהחוקרים שלו חושבים ש... הוא מנסה בתרגילי מאפיה סיציליאנית לנסות לפעול לטובתו, זה היה מאוד מדאיג אותו, אם זה מה שחושבים עליו החוקרים, זה יכול להביא כל מיני מוטיבציות שליליות.
והשאלה
היא שהאמירה הזו שיש ניסו לשבש את החקירה, דרגים רמי מעלה או רמי דרג, זה אמירה מדאיגה, אני לוקח את הדברים של המפכ"ל בכל הרצינות, וצריך לבחון אותם לעומק.
תשמע, האזרח הפשוט שמגיע לחקירת משטרה ולא משנה על מה, צריך אולי לדאוג. אולי אין כאן חקירה ישרה, לא חוקרים אותו ביושר. כל אדם צריך לדאוג?
אני חושב שאני מאוד מקווה ואני מאמין במשטרה ובבתי המשפט, אבל ברור שברגע שזה עוסק במשהו מאוד פוליטי, באמת ברמה של החלפת ראש ממשלה מכהן, אין ספק שהרבה מאוד גורמים פוליטיים שינסו לנצל את המהלך הזה כדי לפגוע ולהשיג הישגים פוליטיים, לצערי. והלוואי והיינו יכולים להיות פועלים בסביבה מנותקת משיקולים כאלה, אבל לצערי אני רואה שיותר ויותר גורמים כאלה מנסים להשפיע דרך החקירות, להביא תוצאה שהם רוצים.
אתה מתכוון לזמן את המפכ"ל לדיון בוועדה שלך?
זה בפירוש משהו שאני בוחן אותו לעומק, ואנחנו נקבל בעניין הזה החלטה בקרוב.
אתה יודע שהוא לא יגיע.
זה אני לא יודע, זה אתה
מחליט. אני מעריך את הנכון. אני מאמין שאתה מעריך כמוני שלא יבוא.
לא, ממש לא. ועדת הפנים היא הגורם המוסמך לפקח פיקוח פרלמנטרי על המשטרה. אני קשה לי להאמין שהוא לא יגיע עם זומן לוועדה.
טוב, תגיד לי, החוק להחלת הריבונות על יהודה ושומרון יעבור?
על היישוב היהודי, ההתיישבות היהודית ביהודה ושומרון, כן. אני לא מתכוון להחיל ריבונות על רמאללה.
ברור, ברור.
אני כן חושב שהגיע הזמן להוביל את המהלך הזה, זה מהלך מאוד משמעותי, שיש מסביב, גם בזירה הפוליטית הישראלית, גם בסביבה הבינלאומית, וגם בעמדות שלנו מול הרשות, זה הזמן הנכון לעשות את זה. שמעתי את ראש הממשלה, מה שהוא אמר היום, ואני מקווה שהוא יוביל את המהלך הזה בהקדם.
טוב, אתה בסך הכל שבועות אחדים בתפקיד, איזה יושב ראש ועדת פנים נראה, כמו קודמך, דודו אמסלם?
לא, אנחנו שונים מאוד באופי, בהתנהגות, בהרבה מאוד, לא בחשיבה על נושאים, זה דווקא יכול שיש הרבה דברים שיש בינינו משותף, אבל אני חושב שאנחנו נשים שונים, וכל אחד ינהל את הוועדה לפי אופיו ולפי המדיניות שלו.
חבר הכנסת יואב קיש, יושב ראש ועדת הפנים של הכנסת, אני מודה לך מאוד על השיחה, בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה רבה.
ועכשיו פלפוליטיקה לבוקר עם הפרשנים שלנו יעקב ריבלין ואבי בלום. שלום, בוקר טוב חברים.
בוקר טוב מאוד.
בוקר אור.
טוב, מה יהיה לנתניהו עכשיו? אתמול בגץ דוחה בערב את העתירה נגד הגשת המלצות המשטרה. זה אומר שהמשטרה תוכל להגיש את מסקנות החקירה, אם נגדיר זאת כך. אבל זה לא משנה, כי מה יהיה שם או לא יהיה שם, זה לא ישנה הרבה, לא עוד הרבה מאוד זמן, עם שימוע וכו'. מה לוח הזמנים שלנו מעכשיו?
תראה, בגבים מאוד מאוד כללים, יתכן שעוד שעתיים, שלוש, ארבע בצהריים, בערב, אולי אפילו קודם, המשטרה תגיש כבר את הפרקליטות, היא לא צריכה קשר עוד איזה מטוס יפול חלילה בצפון, כדי שיהיה עוד דחייה, לדעתי ינצלו מיד במהלך היום, יגישו את המסקנות. עכשיו, יש שתי סוגי מסקנות. יש מסקנות שאומרות, כן להעמיד לדין, לא להעמיד לדין. יש מסקנות שהמשטרה פותחת את הכל. זאת אומרת, היא מוציאה לידיעת הציבור את כל מה שלא היה ידוע קודם, את כל מה שהיה ידוע, והיא עושה את זה בצורה מאוד מרוכזת, ועד כל הציבור יוכל לדעת מהם החשדות מול ראש הממשלה.
ויכול להיות מצב, אבל יכול להיות גם מצב שהמשטרה מחשחילה שם את המילה שוחד, למרות שזה ירד בהמשך בשימוע, אבל כדי לזעזע כאן את אמות הסיפים.
אנחנו כבר יודעים שההמלצות שלה, למרות שזה לא מוגדר כהמלצות, אנחנו יודעים אבל שמסקנותיהם של חוקרי המשטרה, ובואו לא נשכח שמי שמלווה אותם זה גורמת מאוד בחירה מטעם הפרקליטות לאורך כל הדרך, שלפחות בתיק אלף הם רואים בזה שיש את היסוד של עבירת השוחד, בגלל ואת זה אנחנו נראה, הם יעשו את זה אחרי מה שראינו, האימות בין המפכ"ל לנתניהו ובין המשטרה לראש הממשלה, הם יעשו את זה הכי שחור שרק אפשר. אבל רק מה שכן, נתניהו במידה רבה שחק את כל הנושא הזה של ההמלצות, גם בתרגיל, בקמפיין המבריק שהוא עשה מול המפכ"ל בשבוע שעבר, שהמפכ"ל פשוט שיחק לידה, וגם בזה שהוא כבר מפמפם כל הזמן המלצות, יהיו המלצות, וכבר ראינו את כל השותפים שלו מתייצבים לימינו בעניין הזה, ואומרים שהם על זה לא יפרקו את הממשלה. לכן עכשיו אנחנו נכנסים בעצם במשחק של היועץ המשפטי, בהנחה שזה בכל זאת יחלוב, למרות שההמלצות יהיו קשות וחמורות, והם ינסו להכניס כמה שיותר מלל נגד נתניהו, אבל ההנחה היא שזה יעבור למגרש של היועץ המשפטי לממשלה, ולפי מה שאנחנו רואים לפחות עד עכשיו, הוא מורח ומושך כמה שרק אפשר. לכן אני לא רואה בכלל את התקציב תלוי בנושא הזה של ההמלצות. התקציב יעמוד בפני עצמו חרף ההמלצות.
כן, יעקב.
אני רוצה לעמוד בהיבט אחר. כולנו יודעים שכמו שאבי אמר, יהיה המלצות לשוחד, הפרת אמונים, אבל יהיה כאן אפקט אחר. הציבור ייחשף לכל התיק, ואז גם אם אין כאן את ההיבט הפלילי שיכול להדיח ראש ממשלה, תהיה כאן תחושה...
סירחון ציבורי.
יהיה פה סירחון ציבורי אדיר, והוא אמור לפעול על אדם אחד, וזה שעת המבחן. בוא נאמר שאנחנו נכנסים לשבועיים הכי קריטיים בקדנציית נתניהו, כאשר החוליה החלשה...
מי הוא כחלון?
לכחלון, כי פה יש סירחון ציבורי גדול. הסירחון הזה יוציא אנשים להפגנות, ואם כבר עכשיו, עוד לפני שיש המלצות ושכל אלפים יוצאים לרחובות, אנחנו יכולים להגיע למצב שעשרות אלפים, אתה יודע מה? בוא נהיה קיצונים, יכולים להיות אפילו מאות אלפים שיצאו לרחובות, כי הסיפורים שיצאו יהיו סיפורים מאוד קשים, גם אם הם לא הכי פליליים.
השאלה, בוא ננסה לנתח את ה-DNA של המצביע הליכודי.
כבר הקדים את זה ואמר, אני לא אפרק את הממשלה בשלב של הנוצות.
הוא אמר גם דברים שהוא חזר בהם.
לא השאיר מקום לגמגום, ואתה לא רואה שום אינטרס של ללכת עכשיו לבחירות. אתה לא רואה אינטרס של כחלון ללכת לבחירות על הרקע הזה. הוא לא זה שירוויח, הרי בוא נניח שהוא מפרק את הממשלה. ברור לאן ילכו המנדטים. המנדטים ילכו לכיוונו של יאיר לפיד. כחלון לא יקבל בונוס על זה שהוא פירק את הממשלה ונגרר לפרק את הממשלה על רקע המלצות. מחירי הדיור, אנחנו בכל זאת רואים איזשהן אינדיקציות לכך שיש איזושהי דעיכה במקום, וכחלון מאמין שהוא יכול בשנה הקרובה להוריד את מחירי הדיור. הוא באמת מאמין בזה. מי שמדבר איתו רואה באמת אדם חדור אמונה. לכן אתה לא רואה אותו, עתידה, וכבר היינו בסיבוב של המונים שיצאו לרחובות, מאות אלפים של המחאה החברתית, ראינו שבסוף גם זה חלף לממשלה בעבר, והממשלה לא הלכה על הרקע הזה לבחירות. לכן בעניין הזה
יכולים
מוטלי, כן.
הפוקר, אני רוצה להזכיר שהוא דיבר בשעתו שהוא לא יתרפד את חוק ההמלצות, כי הוא לא צריך להיות המגן המוסרי של כולם, ואחרי שהמונים יצאו לרחובות, הוא הודיע שהוא עשה תרגיל, הוא אמר לנתניהו, אוקיי, חוק המלצות, אבל שזה לא יחול עליך, כלומר, על כל חקירה שנפתח. זאת אומרת שכחלון משנה דעתו בעקבות הפקנות ציבוריות, ויש לו גם סיעה...
זה לא מזכיר פוליטיקאים שמשנים דעה בעקבות סקרים, אבל השאלה...
יש הבדל בין לשנות דעה לגבי תמיכה או אי-תמיכה בחוק מסוים, בין שינוי דעה שמשליך דרמטית על מצבה של המדינה וגם על המצב שלו. איך הוא ילך לבחירות? כשגלנט לא איתו, כשאנחנו רואים את אבי גבאי עם כל הסיפורי, אדם שיצא מתוכו וקורא עליו תיגר, שאנחנו מכירים...
אבל השאלה יותר חשובה מול כך לא. אבל...
עם אפס הישגים, איזה הישגים הוא יציג לסיפור?
חברים, אבל...
הוא ילך לבחירות האלה לאבדון.
שימו רגע, תקחנו בצד, מה?
יש לו עוד חברים בשיעה, הוא לא לבד, הוא לא יש עתיד, הוא לא יאיר לפיד עם שמעת הברזל. יש לו חברים אחרים, ואם, בוא נאמר ככה, אם יצאו מאות אלפים לרחובות, אתם רואים את כחלון עומד מול כל זה? אני לא רואה, השאלה אם יצאו מאות אלפים.
השאלה אם יצאו מאות אלפים ליכודניקים, להגן על נתניהו.
להגן על נתניהו?
אני שואל אתכם, כן, ניסיתי להשלים קודם את השאלה. ה-DNA הליכודי, מה הוא יעשה לסיפור הזה?
מה תגן על ראש ממשלה?
אני לא רואה אנשים...
אתם עשינו תמיכה?
שרוטפים אותו, חסר מה? חסר כותרות?
מה חסר? המשטרה הגישה דוח.
בסדר, אדם חף מפשע, כל עוד לא הוכחה אשמתו, ונתניהו רק...
אז מה תמיכה פה? תמיכה לא תהיה, השאלה מה תהיה עוצמת המחאה.
אוקיי, איך כל זה ישפיע? למשל, על חוק שמות קריטי לנו, חוק הגיוס למשל.
זה משפיע דרמטית על חוק הגיוס. נתניהו חלש, קשה לו לכפות את מרותו על שני גורמים בקואליציה שמאוד לא אוהבים את החוק הזה. אני כבר לא מדבר על הגורמים הסוררים בתוך המפלגה שלו, שפתאום ירימו את הראש. אבל זה יקשה עליו מאוד להעביר את זה מול איווט ליברמן, כמעט בלתי אפשרי. יקשה עליו מאוד להעביר את זה מול משה כחלון. גם אצלו יש איזה שהם אלמנט, נגיד על העניין של, אנחנו יכולים לומר שאם יפורסמו המלצות, אז ברור שנגוז כלא היה, נגוזה כלא הייתה התקווה הזאת, שעוד השמירה בשבוע שעבר להעביר איזושהי ורסיה של פסקת ההתגברות. זה יקשה מאוד, ואנחנו לכן רואים מחברי כנסת מתוך יהדות התורה בודדים, ורואים, שמענו את זה היום גם יושב ראש ש"ס, שהם מצדדים בהצמדה של תקציב המדינה להעברה של חוק הגיוס. אחרת קשה מאוד לראות את זה עובר בקדנציה הנוכחית. וחבל שיש חברי כנסת שחושבים אחרת, כי יכול להיות שיש גם שיקולים אחרים, ונאמר זאת בעדינות, שעומדים לנגד עיניהם.
אם נרחיב טיפה בנושא הזה, נאמר שיש שני זרמים במפלגות החרדיות. זרם אחד שאומר יקו בדין את ההר, אם אנחנו לא מעבירים עד התקציב, אנחנו לא נעביר את זה יותר. וזרם שאני אומר, בוא נזרום ונראה, לא כדאי כרגע, ואולי כדאי לחכות לקיץ, ביבי כעת לא בזה.
יש כאלה שאומרים כך?
חייבים אגב לומר בצלו, לטבחה של ש"ס, שהיום בישיבת עשייה הנושא הזה עלה, והייתה הסכמה כמעט כאיש אחד על העניין הזה שצריך להצמיד את זה לתקציב. רק גם בש"ס התרגלו לכך שהם תמיד נגררים אחרי יהדות התורה בנושאים האלו. אם היה להם אומץ, הם היום היו יוצאים עם האמירה הזאת, יוצאים עם, 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 עם סעיפים ספציפיים של חקיקה, ומריצים את העגלה, ואולי לא מאוחר מדי, אולי זה הזמן של אריה דרי, לקחת את המושכות על העניין הזה של הובלת חוק הגיוס, כי אתה לא רואה את זה קורה מכיוונה של יהדות התורה.
טוב, תנסו לאמר, אם אני חוזר לרגע להמלצות המשטרה, או למסקנות המשטרה, מה יהיה כתוב שם? ומה יקרה בטווח הקרוב?
יהיה רעש, יהיה בלגן. תראה, אין צורך לספר מה יהיה שם, כולנו יודעים, כולנו נחשפנו לסיפורי הסיגרים והמתנות והקשרים.
בסדר, על סיגרים לא הולכים
לקרות. אז אין צורך, יהיה רעש גדול, השבועיים האלה יהיו שבועיים מבחן, אם נתניהו עובר אותם, אנחנו נוכל לומר שהוא מסיים את הקדנציה, כבר שעד שמנדלבליט יחליט, ואני יודע גם מה הוא יחליט, כך הרבה מאוד זמן, אם הוא לא עובר את השבועיים האלה, אז הוא לא עובר. זו תקופת המבחן, מהרגע יש לנו 14 יום.
משפט סיכום שלך, אבי?
אתה יודע, נתניהו שמענו היום עבר משום סיגרי לפימפום במקטרת. אז בוא נאמר שהשבועיים הקרובים אנחנו נראה עד כמה הממשלה הזאת מפמפמת את ימיה, או שהיא באמת מצליחה להשלים את הקדנציה, כי אם באמת ביבי גם את המכשול הזה יצלח, אז באמת אתה רואה את הממשלה הזאת מסיימת כמעט עד לסוף הקדנציה ומשלימה את כהונתה.
מה שבטוח יקרה, שהולכים לפמפם לנו את החקירות ואת ההמלצות בימים הקרובים ללא הרף.
ובצדק, זה מה שעשו לאולמר, זה מה שעשו לשרון. התקשורת מטבעם מפמפמת כל דבר, ויש המון חומרים. בוא נאמר שאם לא יהיה חלילה איזה תקרית בצפון, או משהו נוסף, אלו יהיו הכותרות מעכשיו ועד עוד שבוע, 10 ימים לפחות.
חברים יקרים, יעקב ריבלין ואבי בלום, שיהיה בוקר טוב לכולנו.
בוקר טוב.
בוקר טוב. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקת פרסומת. מיד נמשיך.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן. מי יהיה הקול הבא במוזיקה היהודית? הקול הבא מירושלים, שלב האודישנים בעיצומו, מוצש חי עם מנחם טוקר, כל מוצש ב-10, רק כאן בקול חי.
בשיתוף עיריית ירושלים, החוגגת 50 שנה לאיחוד העיר.
דואגים לבריאות? שלכם. דואגים לפרטיות? שלכם. דואגים לכסף? שלכם. סובלים מבעיה רפואית? אל תהססו, התקשרו עוד היום למומחים של שלכם ותקבעו פגישת ייעוץ חינם. עשרות אלפי שקלים יכולים להגיע לחשבון הבנק שלכם.
03-800-2000
350 אלף שקלים רוצים להיות שלך. מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. המחירה הסינית של עזר מציון. חייגו עכשיו כוכבית 2236. כוכבית 2236.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי. צפראי, המומחים לבשר. כל חלקי הבקר מעגלים צעירים. ועכשיו במבצע, צלעות עגל לחמין ב-69 שקלים ו-90 לקילוגרם. משלוחים עד בית הלקוח בחשות הרב לנדה שליטה. ניתן להשיג שחיטה קלובביץ'. צפראי, עזרה 11 בני ברק. 1-700-708-440.
תלפן ודע את זכויותיך. בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5-700. כוכבית 500. פתיחה תיק חינם.
חתונה בכפר סבא? זה גדול. אולם מפואר עם רישיון עסק 900 איש? זה גדול. אוכל משובח ועשיר בחשרות למאדרים? זה גדול. גינת אגוז, כפר סבא. החתונה שלכם הולכת להיות אירוע גדול מהחיים. לאירועים במחירי השקה? חייגו עכשיו. 09-76-77-991. גינת אגוז. לאירועים גדולים מהחיים.
כשמחפשים בשר איכותי טרי, צפראי, המומחים לבשר איכותי וטרי, בחשות הרב לנדה שליטה, 1-700-708-440.
אופטיקה אלברים במבצע שיכניס אתכם לפוקוס. שני זוגות משקפי מולטיפוקל שבמבצע, ב-1,399 שקלים.
קורס מרצים מורחב ערכים. אחרי הקורס הזה, כבר תדברו אחרת. לפרטים והרשמה, 02-5000-188.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
לקוחות כל הבנקים, שימו לב, בבנק ירושלים הלוואה מיידית עד 60,000 שקלים מבלי לעבור בנק. עכשיו בכל אחד מסניפי בנק ירושלים. לפרטים נוספים חייגו כוכבית 5727. בנק ירושלים. מתן האשראי כפוף לשיקול דעת הבנק. אי עמידה בפירון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
סוף עונה בקיווי, רשת אופנה לילדים. כל קולקציית החורף ב-80% הנחה. חולצות ומכנסיים החל מ-14.90. סריגים ושמלות החל מ-29.90. כן, 80% הנחה. קיווי, רשת אופנה לילדים.
החתונה מתקרבת במהירות ואתם זקוקים להלוואה? קרדיט אקספרס, הלוואה מהירה וזולה מגופים בנקאיים וחברות האשראי. אישור סופי תוך דקות, ללא בדיקת מסמכים וללא פתיחת חשבון בנק. חייגו כוכבית 8941. קרדיט אקספרס, הדרך המהירה להלוואה בטוחה. קיים את הריסקה, בכפוף לאישור הגורם הממן. אי עמידה בפיראון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
הראל, המרכז הרפואי המתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה. כי פה בריא וחיוך יפה הם לא עניין לעשירים בלבד. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. הראל, וגם אתם תתחילו לחייך.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם חקלאים, ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה. ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית חייגו עכשיו כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
350,000 שקלים רוצים להיות שלך. מצילים חיים וזוכים בפרסים מדהימים. המחירה הסינית של עזר מציון. חייגו עכשיו כוכבית 2236, כוכבית 2236.
מכשיר שמור מבית הדרן, הכי מתקדם, הכי מקצועי והכי משתלם. טאבלט ווייז מל של הדרן, במבחר גדלים ומחירים. חייגו עכשיו כוכבית 3230, באישור בית דין צדק בני ברק. פשוט עובד, הדרן, כוכבית 3230.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:26, חבר הכנסת רועי פולקמן מכולנו, שלום, בוקר טוב.
בוקר אור.
אתה גם במתח? מה יאמרו במשטרה על נתניהו?
מה זאת אומרת? מה הסיפוי? אתה מכוון על ההמלצות? לא, אני
כן. במתח. לא, על מה חשבת?
לא, אתה יודע, שואלתם במתח, אני יודע, יש איזה משהו חדש, כל יומיים שומעים על איזה ויכוח עם המשטרה, איומים על חוקרים, אני יודע מה, אז לא, בהקשר של ההמלצות אין חדש, זה אכן... צפוי בימים הקרובים, וזה רק מה שנקרא אמצעו של התהליך.
השאלה, אם לאן זה יוביל אותנו, עלולה להיווצר כאן סיטואציה של לחץ ציבורי לא פשוט על נתניהו, הפגנות רחוב, מן הסתם גם יבואו אל מתחת לבית של כחלון, אתה יודע, הלחץ הזה, אתה לא יודע, אתה יודע איך הוא מתחיל, אתה אף פעם לא יודע איך הוא נגמר, והשאלה מה יהיה ביום שאחרי הלחץ הזה.
קודם כל, אני לא צופה עתיד, אבל אני יכול לומר לך שברור שגם הקו שלנו בכולנו היה לאורך כל הדרך שמירה על מערכת החוק ועל שומרי הסף, ולתת למערכת לפעול בעין מפריע, גם לזרז את התהליך זה הפעלת לחץ. כמו שאתה לא תשתיק את שומרי הסף, גם לזרז את התהליך זה צעד לא לגיטימי. המלצות זה שלב, נקרא לזה לא התחלתי, אבל... אמצעי בתוך הליך של חקירה.
עוד שלב, כמו שחוקרים, חוקרים, מגישים המלצות, מגישים המלצות.
נכון, ויש, וצריך לתת למערכת החוק לעבוד. אני לא חושב ששלב ההמלצות הוא שלב, הוא כמובן שלב, אבל לא שלב משמעותי במובן הפוליטי. אני לא חושב שיהיו לזה השפעות על הקואליציה. צריך לחכות לבדיקה ולהחלטת הפרקליטות, האם יש כאן קייס בכתב אישום, זה סיפור אחר לגמרי, אבל זה לפנן.
טוב, נמתין ונראה איך כולם יתמודדו עם זה, כי נתניהו לא נראה הכי רגוע שבעולם. שאלה אם הוא יהיה מסוגל לתפקד, יהיה מסוגל לתפקד כך, אבל איך שנראה לאחרונה בחודשים האחרונים, עושה רושם שזה לא ממש מפריע לו לתפקוד היומיומי.
כן, כך נראה, אין לי מושג ברמה.
כן, אתה לא רואה אותו
באינטראקציה היומיומית, אז אני לא יודע, כן. אני חושב שהקואליציה מתפקדת.
טוב, התקציב שמוגש השבוע לכנסת, אמנם תקציב שנת 2019, זה נראה עוד מרחק של שנות אור מהיום, חודשי אור מהיום, מה שבטח יוסיף ליציבות הקואליציה, כן, על מה לריב מחר ועל מה לגרום לממשלה, אבל יש בו באמת בשורות?
כן, יש בו כמה בשורות מאוד חשובות. אחד, שמע, לא, הרבה מאוד שנים לא היה שר אוצר שהעביר בחמש שנים תקציב, שהוא מייצר יציבות ואופק כלכלי, והדבר הזה מאפשר בצלאל שני דברים. הוא מאפשר גם להמשיך עם המגמה של הצמיחה הכלכלית, שמתבטאת בצמיחה במשק, באבטלה הנמוכה, הגדילה בהשקעות במשק הישראלי, וגם להמשיך את שינוי המדיניות שמוביל כחלון, מה אומר? יותר לחינוך, יותר לבריאות, יותר לדיור, וגם הרפורמות שאנחנו דיברנו עליהן דרך כל הדרך, כלומר, מי הסיעוד שנכנס בתוך התקציב הזה במיליארד שקלים, מקצבאות הנכים שאישרנו אתמול בלילה, שמדובר על 4 מיליארד שקלים, מהגדלת קצבאות זקנה למקבלי הבטחת הכנסה, ועד הרפורמות של נטו תעשייה, וכמובן הנקודות זיכוי להורים לילדים, החופשות.
מאיפה כל הכסף הזה אגב? כל השפע הטוב הזה שמוערף עלינו ממשרד האוצר, מאיפה הכסף?
קוראים לזה מדיניות כלכלית נכונה, מה הכוונה? בזה שאנחנו עושים המון צעדים, למשל, לחזק עסקים קטנים. עשינו פנסיה, ואנחנו מקלים באגרות ובמיסים. ברגע שאתה מייצר את שני התהליכים האלה, אחד, מחזיר כסף לציבור, למשל, מצמצם את העוני דרך מס הכנסה שלילי, כשאתה מגדיל את ההכנסה הפנויה של הציבור, הציבור עושה יותר פעילות, יותר צורך, המשק עובד. כשאתה פותח חסמים ביבוא, אז אתה מאפשר לעסקים קטנים, ואתה מאפשר לצרכן הישראלי להעלות את רמת החיים שלו. כשאתה משקיע בתעשייה ובעובדים, אתה מאפשר ליותר עסקים לצמוח. כל הצעדים האלה הם פרי מדיניות כלכלית שאומרת, מצד אחד צמיחה, מצד שני, הכלכלה עובדת בשביל הציבור. מה שדרך אגב, שנים התפיסה הייתה, שר אוצר, תפקידו רק להתעסק במקרו, בגירעון, בחוב תוצר, שדרך אגב משתפר, ולהטיל גזרות. התפיסה של כחלון אמרה, צמצום פערים ושינוי סדרי עדיפויות. וזה מה שקורה עכשיו, זה מוכיח את עצמו גם נכון כלכלית וגם נכון חברתית.
מה הצעדים הבאים שיריפו עלינו שפע? כי עדיין, כמה שבאמת יש פה צמיחה, רואים אותה, רואים את האנשים קונים וקונים ומכוניות וחול וכל הטוב שיש כאן. אבל באיזשהו שלב, אתה יודע, אחרי כל העלייה, תמיד יש איזושהי צניחה, איזושהי ירידה, איזושהי נפילה. השאלה היא, מישהו צופה גם מה יקרה ביום מן הימים?
כן, אז קודם כל, בוודאי שההשקעה במשק חזק יותר, היא גם צופה פני עתיד. וכמו שאמרתי, זה הולך ביחד. אנחנו עושים בתקציב הזה רפורמה משמעותית, בנושא של תחבורה ציבורית, דרך הקמת רשויות תחבורה מטרופולין.
למרות שצומצמה העלאה של, איך נקרא לזה, תשתיות תחבורה.
כן, אבל הדגש עכשיו הוא על שיפור התחבורה הציבורית. יש הרבה השקעה בתחבורה בכל התחומים, אבל ההקמה של אותם רשויות מטרופוליניות, גם באזור הדרום וגם באזור ירושלים, תשפר את היכולת לייצר תחבורה ציבורית יעילה, שדרך אגב גם לה יש השלכות מאוד חיוביות על צמיחה במשק, אז זה לא רק חברתי. התוכנית של התעשייה צפויה להיות מאושרת במהלך התקציב הקרוב. המעבר בבנקים, אתה יודע, כחלון מוביל כבר כמה שנים רפורמה בבנקים, היכולת של צרכן לעבור בלחיצת כפתור מבנק לבנק, שהרפורמה הזאת צעד משמעותי שלה, זה אמנם ייקח כשנה, שנה וחצי, המימוש המלא, אבל התהליך הזה גם לא, הוא יחסוך מיליונים רבים, אם לא מיליארדים לציבור. גם כאן, המערכת תשתכלל, זה טוב לציבור, זה טוב לעסקים. כל הדברים האלה כמובן נכללים, יחד עם נטו משפחה שכמובן תתוקצב בתקציב הקרוב, יחד עם כל הנושא של ההקלות ביבוא אישי כדי לאפשר לאנשים לייבא, ועם ההגדלה של תקציב הבריאות, ההגדלה של תקציב החינוך שכבר הגיע ל-60 מיליארד שקל, שזה באמת לא היה אף פעם. כל הדברים האלה נמצאים בתקציב הקרוב, גם עם הנושא הסיעודי שנמצא שם. קיצור, כל הדברים האלה נמצאים בתקציב הקרוב, והם גם חברתיים וגם מעודדים תמיכה, ואני חושב שהתקציב הזה הוא המשך, אז הוא לא שינוי כיוון מוחלט, כי אנחנו כבר, כמו שאמרתי, תקציב חמישי, אבל הוא המשך מדיניות ברורה שמוביל שר האוצר.
טוב, רק שנראית, מחירי הדירות ממשיכים לרדת, בינתיים לא עולה משמעותית, אבל גם לא דרמטי בכיוון השני,
גם שם המלאכה עוד לא הושלמה, כמו שאתה אומר, הכיוון הוא באותו כיוון, אנחנו ממשיכים עם הקצאת הקרקעות, גם כאן ההוזלות, יש כאן משמעויות תקציביות, ההשקעות...
לא, אבל כי אם יש כסף, יש כסף למדינה, אנחנו נוכחים לדעת גם מהשיחה הזו, ואם יש כסף, אפשר להוריד את מחירי הקרקעות, את מחירי הפיתוח, להקל עוד על האזרח.
צריך להגיד בצלאל, זה לא עניין של יש כסף, תמיד יש כסף, העניין הוא סדרי עדיפויות.
אבל אם רוצים לעזור לאזרח ולקנות קוטג' בפחות 20 אגורות, זה יפה ונחמד, זה הצלחת שלך, אבל כשאתה קונה בית ותצליח להוריד את המחיר בעוד אפילו 100,000 שקל בגלל ש הקלו על הקבלנים והקלו על רוכשי הדירות במחירי הקרקע, עוד איזושהי הנחה משמעותית באזורים מסוימים.
בסוף הכל הוא עניין בחיים של מידה, כיוון שגם ההנחה בממוצע למשל בדירה במחיר למשתכן, המדינה מוותרת על כ-200,000 שקל. אז תמיד יבוא מי שיגיד, או קבלן יגיד, אוקיי, אבל אפשר גם על 300 לוותר. בסוף יש עניין של איזונים. אתמול השארנו קצבאות נכים, גם כן מהלך דרמטי בהיקפו, ועדיין יגיד לך בן אדם שהיעד הסופי של 3,700 אפשר היה גם להגיע ל-4,500 וגם לשכר מינימום. תמיד אפשר יותר, החוכמה היא לייצר את הכל, גם המחירים בסופר הם יקרים ואנחנו עובדים להוריד אותם, גם המחירים של סל התקשורת יורדים ואנחנו, זה לא קורה בעצמו, וגם העמלות שמשלמים בבנקים והעמלות לעסקים קטנים יורדים כי אנחנו מטפלים בזה, וגם הדיור, עכשיו הכל עניין של מידתי, אתה לא שם את הכל בסל אחד, יש כאן קו עקבי, ואני חושב שהציבור מרגיש את זה.
חבר הכנסת רועי פולקמן מכולנו, שיהיה לך בוקר טוב.
בוקר מצוין בצלאל.
יום טוב. אנחנו נצא לפרסומת, עוד מעט נעסוק בשכונות המעורבות בירושלים.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
שומע, אשר, סידרתי לך פגישת ייעוץ יומית עם חזל.
ותן חלקנו ספרון חודשי עד הבית, המאפשר להיעזר בחוכמת אבותינו לכל תחום בחיים. ותן חלקנו 5 דקות לימוד יומי של משנה, הלכה והגדתה מהגמרא, עם נקודת מבט עכשווית. לחודש התנסות חינם, כוכבית 3029, כוכבית 3029.
לאלמנות רבות אין אפשרות לחתן את ילדיהן. חסדי נעמי חיתנו במהלך השנה החולפת למעלה מ-120 יתומים. עזרו לנו גם בחתונות הבאות. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי ותורמים מנות לחתונת יתומים. כוכבית 4945, כוכבית 4945. תזכו למצוות.
תלפן ודא את זכויותיך בביטוח לאומי, במס הכנסה ובחברות הביטוח. החברה המרכזית למימוש זכויות. כוכבית 5 ו-100, כוכבית 5 ו-100. פתיחת תיק חינם.
יש דלתות פנים ויש דלתות פנדור. סקר מכון סמית קבע 81% מהישראלים רוצים דלתות פנדור.
דלתות פנדור, סימן שלא התפשרתם.
כוכבית 50-58.
תחייך.
לא, לא, אל תצלם, אין לי שיניים.
מה הבעיה? חייג אל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539, כוכבית 5539, איילון.
זוהי הודעה מארגון יד עזרה ושולמית. אם אתם חקלאים, ספקי או יצרני מזון, ביגוד, הנעלה וכל תחום המשווק או מוכר מוצרי צריכה ומזון, אנו פונים בבקשת תרומת סחורות בעבור אלפי משפחות נזקקות וילדים יתומים במצב כלכלי קשה. ובנוסף תוכלו להזדקות במס לפי פקודת מס הכנסה סעיף 46. ספקים, לתרומת סחורות לארגון יד עזרה ושולמית, חייגו עכשיו. כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
גרין טיים, 13 ימי מחירות מ-23 בינואר ועד השמיני בפברואר. הזדמנות אחרונה בפרויקט ירוק בכפר. הצטרפו עוד היום בטלפון כוכבית 6041. איה, החברה לשיווק קרקעות המרכז. הקרקע הינה להשקעה ואינה זמינה לבנייה.
גם בחורף, מזגני אלקטרה. ועכשיו, מגוון מזגנים ביתיים, החל מ-47 שקלים לחודש ב-36 תשלומים. שיהיה לכם חורף חמים ונעים. אלקטרה, לפרטים וייעוץ, 1-800-222-222. רק עד סוף החודש, כפוף לתקנון שבאתר אלקטרה.
לומדי התורה מתברכים ברכה עצומה בלימודם עם פרויקט השו"ת בר אילן. בימים אלה יצאה גרסה חדשה, גרסה 26 של פרויקט השו"ת בר אילן. בתוספות, 20 ספרי אחידה, ספרי הרב אלישיב לשס, וכן שאלות ותשובות של הרב אלישיב, מהרם שיק 11 כרכים ועוד ועוד. עכשיו במבצע, מחיר מיוחד למשדרגים. למשדרגים גם זכות מיוחדת לצרף משתמשים חדשים במחירים מיוחדים. התקשרו כוכבית 2036, תל מערכות כוכבית 2036.
תקשיבו למי שחזר מטיפול במופתה ברומניה.
הכולסטרול ירד, הלחץ דם ירד, הבצקת ירדה, וכרגע אין לי בכלל בצקת.
לראשונה, חבילת נופש רפואי בטיפול במופתה ברומניה, בחשרות מעודרת ובליווי רפואי צמוד. התקשרו 03-96-41-555 או הקישו מופתה.org והבטיחו את מקומכם בקבוצה הקרובה, היוצאת בעזרת השם ביותחת הדר.
מחפשים את קורס עיצוב הגרפי המוביל בישראל? חדש, בשלוחה החרדית של הבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. לראשונה לציבור החרדי, קורס עיצוב הגרפי המתקדם בישראל של הבית ספר, המועבר על ידי בכירי המעצבים מתעשיית הפרסום, המעצבים של מותגי העל בארץ ובעולם. בואו לקורס מרתק שיכשיר אתכם לשוק העבודה. חושבים שאתם מתאימים? התקשרו וקיבלו פגישת ייעוץ. 03-579-2111. מלגות לזכאים. הבית ספר של איגוד הפרסום הישראלי. 03-579-2111.
באירוע רפואי מחייגים 101. מערכת מד"א מזניקה באופן אוטומטי את צוותי מד"א המקצועיים ואת ארגוני ההצלה. 6,000 כוננים ו-500 אופנוענים מהיחידות המיוחדות של מד"א בפריסה ארצית יגיעו עליכם בתוך דקות. מגן דוד אדום, מקצוענים בהצלת חיים.
TNT Love Sale, כל החנות, כל החורף, שלושה פריטים ב-99 שקלים ו-90 בלבד. סוגרים את החורף ב-TNT, שלושה פריטים ב-99 שקלים ו-90 בלבד, לא כולל מילים.
רוצה להתברג בתחום עם עתיד מבטיח? בוא תבנה על זה. מרכז כיוון מזמין אותך לכנס בונים עתיד, כנס תעסוקה ייחודי בתחומי הבנייה. לפרטים ולהרשמה 07-32-800-323.
חידון הלכה למעשה עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית מרדכי לוי. מדי יום ראשון התמודדו עשרות בני תורה עם שאלות מאתגרות בהלכות ברכות במשנה ברורה. הטוב מביניהם יוכתר כחתן ההלכה העולמי לשנת תשע"ח ויזכה בפרס הגדול. 25,000 שקלים. חידון הלכה למעשה בשידור חי מישיבת אור החיים ברחוב עזרא 1 בירושלים. יום ראשון 10 בלילה. רק כאן בכל חי.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:41 דקות, עכשיו בירושלים, לירושלים יותר נכון, לא מעט חיכוכים בשנים האחרונות, בשכונות המעורבות, כשהחרדים כובשים עוד מאחז ועוד מאחז, אלה כוחות השוק, כעת על המוקד רמות ב' בירושלים. הרב יצחק ברנר, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אתה גם תושב רמות ב' וגם מנהל סניף דגל התורה בירושלים, ואני מבין שלא רגוע בשכונה. אתם הופכים לאט לאט לרוב בשכונה האחרונה שעוד נותרה לא חרדית ברמות. מה הסיפור לאחרונה?
כמו שאמרת, שכונת רמות ב' היא עוד חלק מכל שכונת רמות, וגם שם, כמו שהתהליך שעבר בכל שכונת רמות הגיע גם לשם, והשכונה הולכת ומתחרדת, ברוך השם, בשנים האחרונות, בכיף גדול מאוד, שהיום אפשר לומר שמתוך רמות ב' למעלה מ-50% ממנה הם חרדים. וכשיש ציבור, אז יש צרכים, אז יש צרכים של בית כנסת, יש צרכים של גני ילדים, ויש גם צורך של תלמוד תורה. ברוך השם, לפני 5 שנים קם תלמוד תורה בשכונה, שכמו שאנחנו יודעים במצב שאנחנו נמצאים בו בירושלים, אז תלמוד תורה מתחיל עם כל הקשיים שלו. נפתח בדירות, ודירות לא תמיד הן הכי נוחות והכי ראויות בשביל הילדים ללמוד, אבל זה מה שיש. ובשביל שתלמוד תורה יוכל להתקיים בדירה, הוא מצריך תהליך של שימוש חורג. אז כמובן שבמהלך כל השנים האלה יש התדברות עם עיריית ירושלים על מנת למצוא פתרון של קבע. ומתאר אם זה עדיף.
אתה קטוע לנו? כן. שיחה נותקה, ננסה לחדש את הקשר. מה יהיה? אוקיי, נעשה חדש את הקשר עם איציק ברנר, על הסיפור של רמות ב', ביקשו לאשר תלמוד תורה, שימוש חורג בתוך מבנה, כי אין מבנים חינוכיים, יש מבנים אולי עם כיתות ריקות בשכונה, אבל כשמדובר בחרדים הם לא בעדיפות ראשונה בלשון המעטה, ועל זה יצא קצף ומאבק לא פשוט וגדול. תכף יחזור אלינו, איתנו? איציק ברנר, מיד... איציק איתנו?
כן, אני איתכם.
אוקיי, שומעים אותך עכשיו יותר ברור. בקיצור, נגיע לשורה התחתונה. לא אישרו את
ה... שורה התחתונה הוגש בקשה לשימוש חורג.
חורג, לא אושר, ומאז מאבק. מאבק על, לא נותנים לנו מבנים.
המשמעות של הלא אושר, רק שנבין שהמשמעות של הלא אושר, זה אומר שהילדים בחוץ, בגלל שבעוד חודש צריך להגיש רישיון למשרד החינוך, וגם אם ייתנו אפשרות להישאר עד סוף השנה במקום הנוכחי, עדיין זה לא פותר את הבעיה של הגשת הרישיון, ואז ממילא הילדים אין להם מקום לימוד, ו-200 ילדים של התלמוד תורה יהיו בחוץ.
טוב, מה קורה בשכונה עצמה? יש כיתות ריקות שהן לא של החינוך החרדי?
ודאי, יש מבנים
כמה?
ריקים. יש,
כמה?
יש, תראה, אני לא יודע להגיד לך במספרים, אבל אני יודע על שלוש מוסדות. שקיימים בשכונה, שאני אומר מוסדות, הכוונה היא בניינים שלמים של כיתות, שבחלקם זה 16 כיתות, אפילו יותר, שהשימוש בהם הוא בכיתה אחת או שתיים, בשעות לא רגילות, על מיקר לשמור על המבנה ולא לתת אותו לסיבור
אחרי. יש לכם מידע מדויק מה קורה בתוך המבנים האלה?
ודאי, מה שלה, יש נתונים מסודרים גם באתר העירוני, גם באתר של משרד החינוך, מה גודל המוסד, כמה תלמידים יש במוסד,
ומה עמדת המינהל הקהילתי שעדיין נשלט על ידי חילונים?
זה בדיוק אין שאנחנו, פה הסיפור שהמינהל הקהילתי, שהוא מייצג מיעוט בשכונה, שולט בצורה...
וגם על ראש העיר. זה מביא למצב שלא נותן לעשות שום דבר לטוב, לשחרר שום מבנה ושום כיתה לציבור החרדי
בשכונה, וראש העיר נכנע להם פעם אחרי פעם לצערנו.
יש אבל הסכם קואליציוני עם ראש העיר בעניין של השכונות, ובעניין של המנהלות הקהילתיות, עדיין השליטה יש לחילונים, עדיין לא היו בחירות.
בוא נגיד, יש חלק מהשכונות שהיה בחירות, ובאמת איפה שהיה בחירות והציבור החרדי גדל, זה הוכח בתוצאות הבחירות. בשכונת רמות, ראש העיר משום מה מתעקש לא לקיים בחירות, ומנהל מהליך לא דמוקרטי בקשר למנהלות, כדי לשמור על החלק החילוני, ולשמור על הכוח שלהם בלמנוע מהחרדים לקבל את מה שמגיע להם. זה הליך שהוא מאוד לא דמוקרטי, אבל הוא מבחינתם הוא מוכיח את עצמו פעם אחרי פעם, ואנחנו שוב פעם סובלים וסובלים. ועל אף הניסיונות הגדולים במהלך כל השנים האחרונות לנהל מערכת של התדברות ושל רצון טוב ולא להגיע למאבקים ולא להגיע למריבות וויכוחים,
אבל אי אפשר להימלט מזה, וכשמגיעים טוב, איציק ברנר,
אני רוצה לציין שכתושב השכונה אני יכול לומר לך שהמרקם היחסים שקיים בין הציבור החרדי והחילוני כתושבים הוא נפלא, היחסים טובים, ההתנהלות השוטף לטובה ותקינה.
אין חיכוכים, לבסוף רק תן לנו את יחסי הכוחות, חרדים וחילונים ברמות ב'.
למעלה משם 50% היום הם חרדים ברמות ב'.
איציק ברנר, תושב רמות ב' ומנהל סניף דגל התורה בירושלים, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב,
מקום ראש העיר, הרב יצחק פינדרוס, שלום.
טוב.
נו, איפה ההתחייבות של ראש העיר לבחירות במנהלות הקהילתיות, לשנות את הדברים האלה מהיסוד, כשיושבים ילדים בלי כיתות, ברמות?
תראה, בצערינו הרב יש בירושלים כמה מקומות שילדים יושבים בלי כיתות, אבל הסיפור הזה ברמות הוא באמת כבר עובר כל גבול. היו, כמו שאמרת, היו, ואמרית, היה התחייבויות ברורות בעניין הזה. אין לי ספק שהסיפור הזה הוא קו שבר מסוים. במערכת הירושלמית, על אף הבעיות אנחנו מכירים ירושלים, היא לא פעם ראשונה שהיא נתקלת בסוג מצוקה כזאת, אבל דבר כזה, התחייבות של פעם אחר פעם לפתור את הבעיה, וכרגע להשאיר את הילדים במצב, גם בהחלטת הוועדה האחרונה, וגם ללא פתרון נראה לעין, זה דבר שלא יכול לעבור לסדר היום, ואני מאמין שבימים הקרובים נדע לאן פנינו מועדות.
מה האפשרויות? מצד אחד, קצת לא סופרים אתכם בעניין הזה. הדברים ברורים, ידועים, יש כיתות ריקות מצד אחד, יש ילדים חרדים בלי כיתות מהצד השני. ראש העיר פנוי בכלל לשמוע את המצוקה הזו, שהראש שלו עסוק במאבקים מול משרד האוצר ובקמפיין כן או לא לכנסת?
תראה, גם במאבקים מול משרד האוצר הוא צריך גם את חברי המועצה וגם את אישי הציבור החרדים, הוא לא יכול לנהל את המאבק הזה לבד, זה פעם אחת, אז זה דווקא דבר שדי מסבך אותו בעניין הזה. נכון ששנת בחירות לא מסייעת, אבל אני גם חושב שגם בשנת בחירות עירייה צריכה להתנהל, ובסופו של דבר...
שנת בחירות הכוח שלך אמור להיות גדול יותר. אם הוא נשאר בעירייה ורוצה את הקולות של החרדים, זה הזמן להראות, הנה אני איתכם, אני שלכם.
אני חושב ששנת בחירות, ואני לא חושב שזה הזמן להיכנס לפרשנות, אבל אני חושב ששנת בחירות קצת מסבכת את העניין, היא לא מועילה, אבל בכל אופן, אני לא חושב שזה הנושא כרגע. הוא יצטרך להחליט, והמערכת העירונית בכלל תצטרך להחליט בימים הקרובים לאן פני המועדות. אני לא רואה מצב שהמפטירים כדי אשתקד, והילדים האלה לא מוצאים פתרון בתקופה הקרובה.
ואם לא מצאו פתרון, הרי השימוש חורג לא אושר. זאת אומרת שהילדים בשנה הבאה, כבר עכשיו, יכולים להיות ברחוב. מה זה אומר מבחינתכם? שבירת כלים?
לא יהיה מצב שמפטירים כדי אשתקד. בדיוק מה יהיה הפעילויות, אנחנו נצטרך לראות איך לעשות אותם, אבל אני מאמין שבימים הקרובים תהיה הכרעה לכאן או לכאן, איך אנחנו מתמודדים עם הסיטואציה.
מה האפשרויות? בואו, מאזינים לך בטח אנשי ראשי.
העירייה ממשיכה להתנהל, אמרתי שוב, העירייה ממשיכה להתנהל. יש מערכת עירונית, יש 13 חברי מועצה חרדים היום במועצת העיר, ואני חושב שהדבר יצטרך לבוא לידי ביטוי, אני בטוח שהוא יבוא גם לידי ביטוי.
השאלה איך? מה? תגלה לנו.
הוא יבוא לידי ביטוי בעירייה ממשיכה, אני אומר שוב. היא ממשיכה להתנהל, יש 13 חברי מועצה חרדים, וזה יצטרך לבוא לידי ביטוי.
טוב, נמשיך לעקוב. בכלל, ביתר השכונות, קריית יובל למשל, קצת שקט שם לאחרונה, נכון? שם הגעתם לאיזשהו הבנות או רגיעה, או שהכל בכאילו?
לא, גם שם יש בעיות. יש, כמו שאמרתי, יש בעיות בכל ירושלים. הגידול המבורך של הציבור החרדי יוצר אתגרים בכל ירושלים, אבל... כרגע מצב שילדים בדרך לרחוב, זה מצב חדש שנוצר ברמות ב', והמצב הזה ברור שאף אחד מהנציגים החרדים לא יוכל לתת לזה.
יש סיטואציה שאתם פורשים מהקואליציה עוד לפני הבחירות בעקבות הסיפור הזה?
אני לא יודע מה יהיו הסיטואציות, אני אומר שוב, לא יהיה מצב ש-13 חברי מועצה יוכלו לשבת בחיבוק ידיים כשקבוצת ילדים יתקבל.
ואתם כמובן רוב בקואליציה שכמעט לא, ללא אנשים שאינם דתיים וחרדים.
זה לא שאלה של רוב בקואליציה, זה שאלה של מה המצב במועצת העיר. כפי שאמרתי, 13 מתוך 31 חברי מועצת עיר, יש לזה משמעות גדולה מאוד, ואין ספק שהדברים יבואו לידי ביטוי.
הרי ראש העיר ברקת, אם היה רוצה, הוא היה ברגע אחד מסדר את זה, ברגע אחד אומר לאנשים שצריך לומר להם, תאשרו את זה, הוא היה עושה את זה ברגע אחד. אולי הוא לא רוצה.
לא, בוא נאמר ככה.
או שהוא עסוק בדברים אחרים.
אני לא חושב שהסיפור הזה של השימוש חורג עכשיו בזה ראש העיר, מי שעשה את הפרשייה הזאת של השימוש חורג זה מאיר תורג'מן.
שהיום הולך להודיע שהוא מתמודד לראשות העיר.
גם הודיע שהוא מתמודד לראשות העיר, גם הודיע עוד כל מיני הודעות, אבל בסופו של דבר הסיפור הזה של השימוש חורג זה להשמעת ראש העיר. אבל נכון, ראש העיר לא יכול לברוח מאחריות כשיש 180 ילדים בדרך החוצה לרחוב. העירייה צריכה לקחת אחריות ולעשות הכל בשביל שזה לא יקרה, וכמובן שיהיה לזה משמעויות.
אני יכול רק לנחש שאם תורג'מן מתמודד לראשות העיר וברקת למשל לא, יהיו עוד מועמדים, תורג'מן לא מקבל כל חרדי, את הקולות שלכם לפחות.
אני לא חושב, אין ספק שהמעשה הזה של ההצבעה על השימוש חורג זה מעשה אשר לא יעשה, וזה לא מעשה שאנחנו יכולים להשלים.
אבל זה מעיד איך מתייחסים לציבור, איך מתעללים בו, או איך לא באים לקראתו כדי לעזור למצוקה שלו. זה לא איש שאמור לקבל תמיכה באיזשהו ביום מן הימים, אבל זה עוד רחוק מאיתנו, נכון?
בהחלט.
הרב יצחק פינדרוס, ממלא מקום ראש העיר, ראש עיריית ירושלים, תודה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב.
עכשיו לסיפור שהראה אתמול בג'נין, כמעט לינץ', קובי פינקלר פרשננו לענייני צבא וביטחון, כמעט או לינץ'?
לינץ', לינץ' לכל דבר, תשמע, עיקו, הרביטו, עד זוב דם, אתה רואה את התמונות, או שאתה לא רואה את התמונות בגלל שהם טושטשו, אבל כאשר אני נפגשתי עם האנשים ואתה מקבל את תמונת המידע ותמונת הרקע, וגם את התמונה העדכנית, אתה מבין שהיה פה לינץ' של ממש, ברוך השם שזה יסתיים בפציעה בלבד ולא בחלילה יותר מכך, כי זה יכול להסתיים הרבה יותר. וכאן אתה רואה את התאום הביטחוני, אי אפשר להגיד שזה לא קיים. התאום הביטחוני עם השוטרים הפלסטינאים, הרשות הפלסטינאית, או עם גורמים אחרים שם, הם למעשה אלו שהצילו את החיילת ואת החיילים שהיו שם בתוך הג'יפ הזה או בתוך הרכב הזה. מי שלא עקב אתמול, מדובר ברכב של חיל התחזוקה שנוסע לצורך עבודת תיקונים ושירות מאחד הבסיסים. הם מפעילים את תוכנת Waze, לא מורידים את האפליקציה הזאת שמונעת מהם לנסוע בשטחי יהודה ושומרון, ואז בטעות הם נכנסים לתוך ג'נין, כאשר הפלסטינאים מבחינים ברכב הזה, רואים עליו עם צמל של צהל, חיל התחזוקה מאוד גדול, מאוד בולט, מקיפים אותו בהתחלה, הלכה מכן מתחילים לשבור את שמשותיו, מפליגים את מכותיהם גם בחיילת וגם באנשים הנוספים שהיו שם, גולבים את אחד מכלי הנשק, שני כלי הנשק גולבים למעשה, אחד כבר נתפס בידי כוחות הביטחון, ובהמשך גם בסופו של דבר מגיעים השוטרים הפלסטינאים ומצילים את הנוסעים ברכב הזה, מעבירים אותה לידי כוחות הביטחון באזור מחסום ג'ה, משם מועברים לטיפול בבית חולים. כן, אירוע שיכול
להתאם. כשחיילים נוסעים בשטחים, אין מצב שהם דלגים על הווייז שעלול ליצור להם את הבעיות האלה?
אין מצב מבחינתם, תשמע, בסופו של דבר בקצה, 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 מדובר באנשים נורמטיביים, חייל, חיילים שנוסעים שם, ולא אומרים לה, תגיעו לבסיס כזה ואחר. אני רוצה להגיד לך מהיבט אישי שלי אפילו, אני שבוע הבא לא אגיד לך איפה, כי זה יחשוף מקורות מודיעינים, צריך להיות באחד הבסיסים שמאודי לא הייתי שם, קשור לחיל המודיעין. אני כבר אתמול, כדי לראות כמה זמן לוקח לי להגיע מביתי, אז הפעלתי את התוכנה, אז הוא מציב לך בפניך בפירוש את היעד הזה, בסיס שבאמת בסיס שמודיעין אי שם ברחבי הארץ, ואתה שם בווסט את השם של הבסיס ואתה מגיע אליו. אז היום השימוש הולך וגובר, וגם האפליקציה הזאת, גם של הווסט, יש לו אינטרס מבחינתו להביא את כל המידע הזה לכל אחד.
ולקצר, אבל כן, שימו לב בווייז ללחוץ על הכפתור שמונע כניסה לאזורים ש...
בשטחי יהודה ושומרון, כן, זה קצר מאוד, זה שנותרו הרשות הפלסטינאית, נכון? תשמע, זה בהחלט
יכול... קובי פיקלר, חייבים לסיים, פרשנינו לעיני צבא הביטחון, שיהיה בוקר טוב ושקט.
ברוך השם, נודה לקדוש ברוך הוא.
בדיוק, ברוך השם. תודה בשלב הזה. אנחנו מסיימים את מהדורת הבוקר, תודה לכם, תודה לצוות שלנו, צביקה גרוניך ומוטי קופר. ומיד אחרינו, הרב יצחק פנגר עם השראה היומית, שיהיה לכולנו יום טוב, שקט, בשרות טובות והרבה גשם, בעזרת השם, צריך את הגשם הזה. בוקר טוב, מחר בדקה לשמונה, נשתמע.